שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דיין וולפנר ואני אדבר איתכם על גירושים, על זוגיות וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט. היום איתי חיה רוזנצוויג. חיה היא בחורה צעירה בת 29 שהספיקה המון, היא יזמית נדל"ן, היא חיה בארצות הברית, והקימה קרן פילנטרופית שעוזרת לנשים חד-הוריות. חד-הוריות?
כן. ונשים, היי. בכללי, היי.
היי, מה שלומך?
מצוין, כיף להיות כאן.
ברוכה הבאה.
תודה, תודה רבה.
טוב, אז את רק בת 29, אני יודעת שהספקת הרבה, אז בואי תספרי לי, איך הגעת לזה?
וואו, קודם כל עברנו לארצות הברית לפני 9 שנים.
ואז התחתנת בגיל?
התחתנתי בגיל 17 וחצי.
17 וחצי התחתנת, כן. זה נישואי קטינים.
ממש. אני זוכרת כן. שהלכנו, וואי, את עורכת דין, זה בעיה.
כן.
הלכנו לפתוח חשבון בנק, והוא אומר לי, את צריכה לבוא עם אמא. את עדיין אפילו יכולה, זה היה נורא משעשע.
אני רק אומר שאתם חרדים, אז זה מקובל בחברה שלכם להתחתן צעירים.
יש חרדים שכן, בחברה שאני גדלתי לא, ואני תכף אגיע לזה. גדלתי להורים גרושים, מגיל קטן, מאז שהייתי בת שנתיים. לא הייתי חזקה בלימודים, הייתי תמיד, כל המשפחה שלי הייתה תארים ומאוד חזקים בלימודים, ואני הייתי תמיד השונה, ילדה קטנה שפורצת גבולות, שקצת יש לה דרך אחרת. ובגלל שלא השקעתי יותר מדי ולא הייתי בתוך עכשיו הלימודים, אז כן הייתי יותר פתוחה לדברים אחרים. הכרתי במקרה את עזרה, שהוא היום בעלי, והרגשתי שזה פשוט זה, כאילו פשוט הרגשתי, אין לי, הרגשתי שזה מה שאני רוצה, ואני זוכרת שאבא שלי גר בארצות הברית, אז כל שנה הייתי הולכת לבקר אותו, ואומר לי, את תתחתני מיליונר, את תבואי לפה, אני אכיר לך, זה, קחי את הזמן, וכל פעם ידד לי עם זה, ושחזרתי לארץ, אחרי אחד הביקורים, איזה חברה הכירה בינינו, ומאוד פשוט הרגשתי שזה בן אדם נכון, והרגשתי שאני מוכנה כבר להתחיל את החיים, כי שוב, לא היה לי יותר מדי דברים שהייתי עסוקה בהם, אז כן רציתי כבר להתחיל, וכן היה לי איזה רעב מסוים לגלות מי אני.
גם לא היה אופציה לצאת עם עזרה בלי להתחתן, נכון?
אז בהתחלה יצאנו, תמיד, אגב, כילדה חרדית, את יודעת, הורים גרושים זה סטיגמה. זה איזשהו פגם.
זה פוגע בשידוך.
בדיוק. אז תמיד אמרו לי, וואי, מה יהיה בשידוכים? וגם ראיתי שזה קשה גם לשער, וזה באמת פגם, כאילו, ממש. ואני אמרתי, אף אחד לא יקרא לי מוצר פגום, כי ההורים שלי התגרשו, זה לא אשמתי. אני יודעת מי אני, הרגשתי מי אני. ואם העולם השידוכים לא מסתכל עליי כשווה מספיק, אז אני לא אהיה בעולם הזה. אז תמיד אמרתי, אני לא מתחתנת בשידוך. אני אכיר אותו, אני אתאהב בו, הוא יתאהב בי, יראה אותי, ואנחנו מתחתן בצורה תאורה וישרה, לא בצורה של כמה את מביאה, כמה הוא וכל העולם הזה שפחות מדבר אליי.
רגע, אבל באיזה עולם את חיה זה היה בבני ברק, באותה עת גרת בבני ברק?
כן.
באיזה עולם את בבני ברק, ואת אומרת, אני לא מתחתן בשידוכים בגיל 17. באיזה קטע? איך זה יכול להיות בכלל?
כילדה ששמע הרבה לא, ושמע הרבה, את יודעת, ניסו כל הזמן לקבץ אותי ולהקטין אותי, וכל, גם, זה לא בכוונה, זה החברה, אין מה לעשות.
נכון.
כאילו, הייתי יצור מוזר, הורים של הגרושים, פעם בכלל זה לא היה מקובל, כן? זה לא כמו היום.
כן.
אז נוצר לי האנטגוניזם הזה, כאילו, להישאר מאוד בשלי. מאוד מאוד לחסום רעשי רקע, מאוד להגיד, לא, זה אני, זה הסיפור שלי, ואני לא אתן לאחרים, אז מראש כבר חסמתי דעות של אחרים. אז כבר אז התחילה דרך האישית שלי. מה אני? המיקוד העצמי בי, אולי לא במודעות, לא הייתי אז במודעות יותר מדי, אבל זה כזה אינסטינקט כזה.
אז כאילו היה נחשב קצת מהפכני, כאילו מורדת, זה המילה שתפסתי. מורדת, מורדת וסוררת.
כן, וסורדת גם. זה היה ממש יותר שרידה כזה.
את גדלת באותה עת עם אמא שלך?
כן, גדלתי עם אמא שלי.
כמה, עוד אחים או שבת יחידה?
כן, כולם, לא, אני הכי קטנה, אבל אז כולם היו נשואים.
אוקיי, ואמא שלך כאילו לא הלכה להשתגע מה?
היא השתגעה בהתחלה, שהיא שמעה שאני יוצאת עם עזרה.
בן כמה עזרה היה?
עזרה היה בן 20, אני הייתי בת 17.
לא נורא, בסדר, פער סביר.
כן, פער סביר. והיא פשוט קיבלה את זה, כי לא, שוב, לא התייעצתי, לא באתי ושאלתי, זה מה יש, אני יוצאת איתו. ואז כבר שיצאנו תקופה, אז באמת לחצו קצת טוב, יאללה, אז תתחתנו כבר, כאילו אם זה זה. וגם אני אמרתי, למה לא, אני יודעת שזה זה. אני גם ככה רוצה להתחיל את החיים. היה לי רב כזה, ליצור, לעשות, לפרוץ. זה פשוט זרם. וזה היה הפעם הראשונה שקיבלתי החלטה שנתנה לי הרבה ביטחון. כי ידעתי שבחרתי טוב, בחרתי בערכים, במידות טובות, בדברים שכסף לא יכול להביא. וידעתי שכסף אני אעשה, כסף יבוא.
באמת, את ידעת שכסף? כן. כאילו, היית בכלל מיינדד לכסף? כי בחברה של אני לא רוצה לשמוע סטיגמטית, אבל זה מה שאני מכירה, שהרוח הרבה יותר חשוב מהחומר בבני ברק.
נכון, אבל ראיתי מה זה לגדול בלי, וראיתי שבלי החומר הזה קשה מאוד להתחבר לרוח.
מה זה אומר?
שקשה לך ואתה בשרידה, אתה פחות מחובר, אתה יותר שורד, והאמונה שלך הרבה יותר קשה, הכל יותר קשה, קשה לך לתת יותר. הרי יש לנו גם ברוח לתרום ולתת, ושאין לך, אתה לא יכול לתת לאחרים, שאתה לא מלא, אתה מרוקן, קשה לך לתת. ואני תמיד הייתי בן אדם שמחפש לתת, מחפש, כאילו הבנתי שיש לי איזה משהו, יש לי איזה כוח השפעה, שידעתי שיהיה לי כסף, ואני אהיה רגועה ושלווה, ושאני גם יכולה ליצור לעצמי ביטחון כלכלי, אני יכולה הרבה יותר להשפיע.
זה בגיל 17 וחצי, את יודעת?
הרגשתי את זה.
או התחלת להרגיש לא לגמרי זיקקת את זה.
בדיוק, לא ידעתי להגדיר את זה כמו שעכשיו, אבל היה לי את ההרגשה הזאת, שאני יכולה, שאני מסוגלת לי יותר. אני זוכרת שתמיד אמרתי, אני אהיה, אז במושגים שלי, אני אהיה מנהלת בנק, אני אהיה זה, צחקו עליי, את כאילו לא עוברת מבחן במתמטיקה, אמרתי, אני אהיה משהו, אני אהיה אין מצב, אני מרגישה את זה.
זה הנשמה שלך דיברה.
כן, כן, וזהו, ואז התחתנו, ושוב, עבודות מזדמנות וכאלה, עד שהיה ממש קשה, ואמרתי לו, תקשיב, עזרא, אתה אזרח אמריקאי, אני מאוד אוהבת את ארצות הברית, הייתי מגיעה כל שנה לבקר את אבא שלי, משהו שמרגיש לי כזה, יותר תודעת שפע, יותר גדול, יותר אפשרויות, בוא ננסה, אם לא עכשיו, מתי נעשה את זה? היינו תינוקת בת שנה וחצי, יאללה, בוא פשוט נקפוץ למים. היינו במצב קשה, כאילו ממש, הישרדות כלכלית, אני לא החזקתי בעבודות, פיתרו אותי כל פעם, כי שוב, אני מורדת, זה מילה אולי זה, אבל אני לא בשביל עכשיו שיגידו לי מה לעשות, ויקבו אותי בתוך משבצת, זה לא אני, זה לא הטבע שלי. והחלטנו באמת לעבור לארצות הברית, התחלנו מאפס, בלי כלום, בלי כסף, ממש הזכרנו איזה בייסמנט, הגענו בינואר, הכל שלג, קר, מנוכר, היה נורא נורא קשה, ושם הכל התחיל, אבל אז גם זה היה רגש כזה של או הכל או כלום, כי אני לא עברתי לארצות הברית ועזבתי את כולם, את המשפחה, בשביל בינוני. עברתי לפה להגיע לרמה הכי גבוהה שיש מבחינתי.
ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות.
כן, ממש ככה. אוקיי,
אז איך באמת מגיעים בלי כלום לארצות הברית? איזה שנה זה היה?
2013.
2013, לפני עשור.
כן.
בגיל 19.
עם תינוקת בת שנה וחצי.
עם תינוקת בת שנה וחצי, ועזרה שגם לא אין כלום.
כן.
ומה, איך?
ידעתי תמיד שאני טובה עם אנשים, זה משהו אחד שידעתי, וידעתי שאני רוצה יציבות כלכלית, והגעתי לתחום שקוראים לו נדלן, כי הרגשתי שאני יכולה למצוא בו גם את היציבות, וגם את החופש הכלכלי, וגם נדלן זה אנשים, זה עסקאות, זה אנשים, אם זה לא משנה איזה תחום את בנדלן, זה תחום של אנשים. וככה אמרתי, אוקיי, אני צריכה להתחיל מלמטה, אני יוצא רישיון תיווך, הגעתי ללימודים, שוב, בלי שפה, בלי כסף, הכל ממש מההתחלה, אבל עם המון רצון, היה לי תמיד את הלמה מאוד 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 ברור, ידעתי למה אני רוצה להגיע, ידעתי שזה יהיה קשה, ידעתי שקשה לי לעבור מבחנים, ידעתי את הכל, אבל הייתי מוכנה להקריב, זאת אומרת, באתי מוכנה, לא משנה מה יהיה. לקח לי המון לעבור את המבחן, בסופו של דבר, אני אספר את זה בקצרה, עברתי אותו, מצאתי עבודה.
את גם לא ידעת טוב אנגלית, אני
לא
מבינה.
ידעתי טוב אנגלית.
לא למדת לימודי ליבה.
לא, לא כל כך, כאילו, לא, את יודעת, לא בדיוק הקשבתי ולא בדיוק הייתי, כן? אבל עשיתי את זה, עשיתי את זה, שזה גם הראה לי שאתה רוצה משהו והלמה שלך מאוד מאוד חזק, אז באמת שאין תירוצים. והיה לי מלא אתגרים שיכלו לשבור אותי, כאילו, ילדתי באמצע. הבאתי את אמא שלי שתעזור לי לשמור על הילדים, שגם רק לשלם את הכרטיס, זה הלוואות וזה כי לא היה. והייתה צריכה לחזור באמצע, הייתה צריכה לחתום על איזה, קיצור, מלא מלא אתגרים, ולא עברתי.
ותוך כדי, ממה אתם מתפרנסים?
עזרה ממש לקח שתי, כאילו, משמרות כפולות, הכל כדי שאני יוכל באמת להגשים את עצמיות.
במה הוא עבד?
תמיכה מלאה. כלום, עבדות מזדמנות, משלוחים, זה היה בהתחלה, כאילו היינו פשוט שתי ילדים. אבל הוא מאוד האמין בי, מאוד האמין בי, כי אני גם מאוד האמנתי בעצמי. זאת אומרת, הייתי מאוד מאוד נחושה, והוא תמך ב-100%. אז היה הרבה אתגרים שיכלתי להגיד לא, את מבינה? וזה מה שגם...
אתגרים שיכלו לשבור אותך.
כן, שאני, אוקיי, זה לא בשבילי, אבל ידעתי שזה כן, ידעתי.
איך ידעת? איך בגיל 19, עם שני ילדים, בלי שקל, את יודעת? איך זה קורה?
זה מין תחושה כזאת של, אין לי משהו אחר לעשות, זה מה שאני טובה, אני טובה עם אנשים.
כאילו, אני... שרפת גשרים.
כן, שרפתי.
אין ברירה, את חייבת.
כן, כן, רעב, באמת רעב אמיתי. וידעתי שזה דרך לעבור, המבחן הזה הוא לא באמת מגדיר, הוא לא באמת מלמד, זה סתם משהו טכני שצריך לעבור, אז טכני, נעבור את זה, גם אם זה קשה, כאילו, זה הדרך.
ואז הוצאת רישיון תיווך.
ואז מישהו בקורס הקודם אמר לי, תקשיבי, אני לא בא לי שתהיה התחרות שלי, בואי תעבדי איתי, הוא כבר ממש הצליח, אמרתי לו, אני תחרות שלך, לא קלטתי עדיין מה זה, מסתבר שהוא צדק, ועשינו המון המון טוב ביחד, והרבה כסף, אבל זה לא עשה לי סיפוק, עשיתי את זה שנתיים, קשרים, כסף כן, גם הערך העצמי עלה, או את רואה, את טובה בזה, מהמם, אבל לא רציתי כבר הלאה, לא סיפק אותי ולא הרגשתי שזה הייעוד שלי. ואז הגיע באמת העולם של השקעות, שזה באמת היה המטרה, להגיע באמת לחופש כלכלי, אז לקנות בתים וכולי, אז התחלתי ממש גם, זה סיפורים מטורפים של אמונה, כי אני זוכרת את הכסף היחידי שהיה לי, לא קניתי עדיין בית לעצמי, הלכתי וקניתי את הבית הראשון, שזה השקעה, כן, זה סיכון, זה פיקס אנד פליפ, זה דברים כאלה, וישר גם משקיעים, ופשוט קפצתי למים, ואז הגעתי לתחום ש... את יודעת, זה סיפור ארוך, אבל בסופו של דבר היום הגעתי לתחום שאני כבר 5 שנים בו, שזה מולטי פמילי, זה בניינים, והתחלתי גם להכניס משקיעים ישראלים, כל מיני חברים של אבא שלי, טייסים, או אבות של חברות שלי מהתיכון, שזה בכלל סגירת מעגל, כי תמיד הייתי ילדה חלשה, פתאום הם שמים את הכסף היחיד, או אחר, לא יודעת מה, אצלי, הם בוטחים בי ברמה כזאת, שכסף של העתיד שלהם, הם שמים אצלי ומשקיעים בי, ועוד פעם ועוד פעם, וזה סגירת מעגל מטורפת. וזה, ופה מרגיש הייעוד, זאת אומרת, אני תמיד אומרת, שואלים אותי, איך את מרגישה שהגעת לייעוד שלך, שאתה לא רוצה לזוז מהמקום הזה. שאתה מרגיש כל יום שאתה מתפתח יותר, מתקדם, אבל אתה לא רוצה, אתה רוצה להמשיך לעשות את זה. זה הייעוד, זאת אומרת, דווקא הקשר שלי עם ישראל, שאני גרה שם, ודווקא המשמעות שלי לישראלים שאני שם, והמשמעות שלי לאמריקאים שאני, כאילו היתרון הזה מכל הצדדים, זה אדיר. והיום אני באמת מעבירה, יכלתי להגיד, אוקיי, הצלחתי, עשיתי כסף, מהמם, אני אשב בבית, אני,
כל הפעילות שלי... את רק בת 29, חכי.
כן. אבל כל הפעילות שלי היום היא באמת להעביר את השליחות הזאת הלאה, להבין שאתה צינור, להבין שאני פה לתפקיד, ואז אתה גם לא נופל לאגו, אתה לא נופל באמת אני ואני. תפקיד, אני עושה פה שליחות, אני מעבירה את זה הלאה, אני תורמת, אני מקימה קרן, כאילו, אתה יודע, דברים כאלה שגורמים לך גם להתיידד עם המילה כסף, להבין שזה... זה גורם לך לעשות דברים טובים.
היית צריכה להתיידד עם המילה כסף?
כן.
למה?
כי בתור אחת שהגיעה מכלום, וכסף זה לא היה משהו שידעתי בכלל איך זה מרגיש ומה זה בכלל, זה לפעמים קשה. לפעמים קשה לראות פתאום סכומים כאלה גדולים, ואתה מרגיש צורך להתנצל, אתה מרגיש צורך להרגיש לא נעים.
כי כסף זה כאילו נחשב משהו לא מספיק טוב, לא טוב.
זה ככה גדלנו.
כן.
ככה גדלנו, כסף קשה להשיג.
כסף לא גודל על העצים, כל העשירים גנבים.
בדיוק.
כל האמירות האלה סביב כסף בעצם יוצרות אצלנו פצע, שנקרא money, פצע כסף, כן. ואתה צריך לעבוד על זה בשביל להחלים את זה ולהתיידד עם הכסף, כמו שאת אומרת.
ואני גם רואה פתאום שזה כל כך לא נכון. כאילו אני מכירה כל כך הרבה אנשים ש... שוב, זה מאוד תלוי מי הסביבה שלך, אבל אנשי אמת, ואני מאוד תמיד חיפשתי את זה, אני בן אדם ש... מזל מאוזניים, רודפת צדק, זה קצת מעייף אגב, אבל אני באמת, כאילו מנסה, הבאתי את כל הנישה הזאת של הנדלן, למשהו כל כך נשי וכל כך אמיתי וכל כך טהור, אני עובדת מאוד שונה מאחרים. אתה אף פעם לא תראי שאני מפרסמת עסקת נדלן, אני לא אומרת לאנשים, תבוא, לא, אני עובדת מאוד מדויק, מי שמגיע אליי זה, כי הוא מזדהה עם הערכים שלי, כי... זאת אומרת, הפכתי את כל הנישה הזאת למשהו שגם גורמת לי להתיידד עם המושג כסף, כי אני עושה את זה באמת מתוך תשוקה, מתוך תואר ש... ממש הפכתי את כל הדבר הזה למשהו נורא, הם קוראים לזה טרפיה, הלקוחות שלי אומרות טרפיה בנדלן, כאילו ממש נדלן טיפולי.
רגע, אבל תסבירי לי למה את מתכוונת.
בארץ התרגלנו, את יודעת, זה מין תודעה כזאת של הישראלים תמיד מקבלים פחות, הישראלים תמיד חיים בתחושה שאוקיי, איפה עוקצים אותנו, איפה באים, את יודעת, תחושות שקיימות פה. ואז אני באה, אני דוברת עברית, אבל אני באה מחול, ואני מכניסה אותם לעסקאות אמריקאיות, תנאים אמריקאים, הם משקיעים במקור, מה שמשקיע אמריקאים מקבל גם הם, פתאום הם מקבלים יחס אמריקאי, שקיפות מטורפת, את יודעת, מכניסים אותם, לא כי צריכים אותם, כי מישהי באמת אכפת לה ורוצה ועושה את זה מתוך תשוקה אמיתית, וזה משנה את כל התהליך, ועצם זה שאני איתם, מבינה את הצד, מבינה את הפחדים, יד ביד, אני לא משכנעת אותם אף פעם, אני לא אומרת להם לקחת הלוואות כדי להיכנס, אני באה, באמת, זה התמונה, זה השקעה, כן, כן, לא, לא, אני איתכם, אבל בצורה מאוד מאוד כנה, זה, תשמעי, זה סיפוק. זה סיפוק מטורף, כי פתאום אישה, לראות אישה שעושה צעד, אגב, תתפלי, אבל הרוב אצלי זה נשים. גם גברים, אבל נשים חזקות. חזקות שהן עושות את הצעד. את יודעת כמה פעמים הן עושות והבעל עוד לא מוכן? זה מטורף.
ישראליות.
כן, גם ישראליות. שם זה יותר באמת גברים, אבל בארץ המון נשים. ואת פתאום, את יודעת, מקבלת השראה ועוצמה, את אומרת, וואו, היא באה ועושה הצעד, והרבה פעמים זה הכסף, את יודעת, לא עכשיו, זה לא נשים שיש להם המון בצד, זה נשים שפשוט רוצות להתקדם, רוצות לעשות צעד עם עצמם, רוצות להרגיש ערך, ואני כאן בתהליך הזה איתם, וזה סיפוק.
וספרי לי קצת על הקרן שהקמת.
הקרן זה גם, כי ראיתי שאני עובדת 40 נשים, ואיזה סיפוק זה עושה לי. והחלטתי להקים פלטפורמה יותר גדולה, הרי אין לי זמן, הרבה כותבים לי, וואה, אני מתה לשבת איתך לקפה, אין לי, אתה יודעת, אני בן אדם אחד, אמרתי, אוקיי, אני חייבת לעשות פה משהו בפלטפורמה יותר גדולה, כדי לתת באמת מענה. תכנים, מעצימים, הרצאות, סדנאות, תרומות מדי פעם, הנה במלחמה, קישרתי בין חברים שלי, אנשי עסקים בחול, לעסקים קטנים בארץ שכמעט נסגרו בגלל המלחמה, ואם זה תרומות, אני מאמנת טיפולים אישיים, אני מאוד מאמינה שכל אישה צריכה אימון מנטלי, אז שמישהי באה ואומרת לי, אני חד הורית ואין לי כסף ואין לי זה וככה וככה, אני אומרת לה, אוקיי, קודם כל אני מאמנת לך שתי טיפולים. לכי, תראי מה, על מה זה יושב, תראי מה... כל מיני דברים כאלה שבאמת הן מרגישות נורא שקופות. כן, עכשיו חד הורית עם כמה ילדים, אף אחד לא רואה אותה, אף אחד עכשיו לא מבין את הצורך שלה. אז אני רוצה שלנשים כאלה יהיה מענה. וגם לנשות עסקים, יש נשות עסקים מאוד מצליחות, שזה קהילה, זה פשוט קהילה של נשות עסקים ונשים שרוצות להתעצם ביחד ולגדול ו... וגם, את יודעת, אני מאוד מאמינה במעשרות ותרומות, אני ממש שזו הברכה שלי כדתייה, כמישהי שמאוד רוחנית. אני מאמינה שזה הכוח.
בואי, תספרי לי רגע מה את מאמינה בקשר למעשרות ותרומות, כי גם אני מאוד מאמינה בזה.
את יודעת, אני עושה פלאג', שמעת על המושג הזה? שבראש השנה אני קובעת כמה אני רוצה להרוויח באותה שנה, ואני גם מתחייבת למעשרות מראש. עכשיו, אני נותנת 20%.
את מתחייבת? מה?
כן, אני אסביר לך. בוא נגיד, השנה סתם אני תוקעת סכומים, אני רוצה להרוויח סכום מסוים, נגיד מיליון דולר, אז אני אומרת שאני אביא 200 אלף מראש לצדקה. כי אם אני אביא 200 אלף, זאת אומרת שאני ארוויח מיליון, כי זה 20% ממיליון, נכון? עכשיו זה נורא מפחיד, כי את מתחייבת לתת 200 אלף, את לא יודעת עדיין אם תעשית מיליון, כן? לצורך הדוגמה. אבל פה האמונה, וזה משהו שאלוקים אומר, זה הדבר היחיד שאני מסכים שתבחנו אותי, בחנו לי נעה בזאת. סבבה, אם אתה מסכים שאני אבחן אותך, אני בוחנת. ועשיתי את זה שנה ראשונה, תקשיבי, זה עובד בצורה הזויה. עשיתי על סכום כפול ממה שהרווחתי בשנה הקודמת.
ותרמת את זה מראש?
כן, התחייבתי מראש כל חודש.
אוקיי.
אין לך לאיפה זה, את מתחייבת, זה הקטע.
למי את מתחייבת?
ארגונים, נשים, כל מיני נשים שאני יודעת שצריכים עזרה, הרבה משפר, כאילו, תת, נשים שאני רוצה לעזור להם.
אז את מתחייבת מראש, 20% זה לא מעשר, 20% זה הרבה.
זה 10% זה חובה, 20% זה עשירות.
כן. אוקיי.
וזה מדהים, זה קודם כל מאתגר לך את האמונה בצורה מטורפת, את פשוט, את יודעת, את גם, זה במיינד שלך, את פשוט קובעת את זה, אז את עשית את זה. זה הרבה מעבר, זה ממש פסיכולוגיה, זה עובד. כדאי לך. תעשי את זה.
אולי אני אעשה את זה.
כן?
כן. לא, זה מדהים שאת אומרת, אני בראש השנה אומרת כמה אני רוצה להרוויח, ואז אני מראש נותנת 20%, ואז אני ארוויח את זה.
נכון.
כי אין לך ברירה.
בדיוק. בדיוק. אני תמיד בעד לאתגר את עצמנו ולקפוץ למים, לפני שמוכנים. זה פותח לך משהו במיינד. את חייבת להגיע לשם. זה כמו שכאלה שמתחייבים בכל, כן? אני עכשיו הולכת לעשות כל יום. אז יש בזה משהו.
זה בעצם את בחורה שאוהבת לשרוף קשרים.
כן.
את עושה דברים, את אומרת, אני עושה את זה עכשיו, אין לי ברירה אחרת, אני חייבת להצליח. הנה, כבר נתתי 20%, אני חייבת. כן. זה מדהים, אני חושבת שלפרוץ קשרים זה, לשרוף קשרים זה, זה, זה יד, זה יכולת, זה כלי מדהים.
נכון. זה משהו שגורם לך...
את יודעת מה, את מכירה את הסיפור שלה לשרוף קשרים?
לא.
אני צריכה לזכר תכף מי אמר את זה, אבל מצבי שלח את החיילים שלו לקרב, כן, ואז כן. פשוט שרף את הגשר ואמרת, הם לא יכולים לחזור
כן,
מאותו,
כן, נכון.
מאותו מקום, ואז אין לך ברירה, אתה חייב לנצח, נכון. אם אתה רוצה לחזור.
נכון, אבל זה קשה, כי בן אדם מפחד לפעמים מההצלחה, מפחד מזה, כאילו משהו חוסם אותו, ואת זה אנחנו צריכים לעבוד.
ואז את כאילו מכריחה את עצמך, כן. את עושה דברים שאת אומרת, אין לי ברירה, אני לא יכולה לחזור.
נכון. בדיוק, הנה עברתי לארצות הברית, זהו, זה קורה, אני, זה או הכל, אין, באמצע זה משאיר אותנו באזור הנוחות, זה הבעיה. בן אדם צריך ממש, אני תמיד אומרת, או הכל, או כלום, ברמה כזאת שאתה פשוט צריך לעשות דברים עד הסוף, אתה מחליט משהו, אל תיתן לשום דבר לעצור אותך.
את מתאבדת על זה.
כן, כן, כי אתה צריך, אבל זה כן צריך דיוק פנימי. כי הרבה פעמים בן אדם מחליט משהו שלא בהכרח נכון לו, ולא בכלל מדויק לו, כי הוא בהשוואה על אחרים, כי הוא בתחרות עם אחרים. אם אתה באמת נכנס פנימה, ועושה עבודה עצמית, ועובד על עצמך, באמת, על המידות שלך, על האגו, באמת להכיר את עצמך מבפנים, אז אתה עובד בדיוק מסוים, שמביא אותך לדברים טובים. הנה, אני מרגישה שהיום זה אני. זה המהות שלי, בשביל זה נולדתי, ברמה כזאת. וזה לקח לי זמן להגיע לזה.
אבל גם יכול להיות שאת מרגישה עכשיו שזה המהות שלך, סלחי לי שאני כאילו מדברת איתך ממרומי גילי, ובעוד 10 שנים תרגישי שבא לך מה לעשות משהו אחר, וזה גם בסדר.
נכון.
זה גם בסדר, זאת אומרת, דברים שאנחנו בטוחים עכשיו, שזה מה שמתאים לנו, זה כל טוב, יכול להיות שבעוד כמה שנים אנחנו הופכים להיות אנשים אחרים.
נכון.
האדם שאת עכשיו בגיל 29, זה לא אדם שתהיה בגיל 39, וגם לא בגיל 49.
נכון.
כל התאים מתחלפים, וזה בסדר להחליט שמה שעכשיו נראה לך שזה מה שזה, בעוד 10 שנים תרצי לעשות דברים אחרים.
נכון.
לגמרי בסדר.
לגמרי, כרגע אני נהנית מזה, זה מקדם אותי, מפתח אותי, זה גורם לי באמת לעזור, ולעשות דברים טובים שנותנים לי סיפוק, מדהים.
אבל גם זה נכון מה שאמרת, אמרת, אם אתה לא רוצה לעשות משהו אחר, זה הייעוד שלך. ואני חושבת על עצמי, שאני 26 שנה עושה רק דיני משפחה,
בדיוק.
וזה באמת הייעוד שלי. אני לגמרי בייעוד שלי, אבל את יודעת, אני יכולתי גם לבחור אחרת באיזשהו שלב, נכון. להחליט שזה לא מתאים לי.
את עושה את זה all in, את, זה רואים שאת מחוברת לזה. אני רואה גם את הפודקאסט, התכנים, זה משהו שאת יודעת, את מדברת גם מה שאני אוהבת, את מדברת הרבה מניסיון, ממקרים שבאים אלייך, רואים את זה. וזה משהו ש...
26 שנה את עושה רק את זה, לא יכול להיות לך ניסיון.
מה המקרה הכי מטורף שהיה לך? איזה מישהי ש...
אין ספור. אני כל שבוע כותבת בלוג בפייסבוק, תוכל לקרוא. על מה היה לי השבוע. אני לא יכולה לחשוב, האמת שיש כמה שיכולים להתחרות על ה...
איזה מטורף.
על הקטגוריה הזאת.
זה מוציא אותך לפעמים מהשלווה שלך? זה משהו שיכול להערב אותך?
ברור. את לא יכולה לא לצאת. היום אפילו הייתה אצלי מישהי בפגישה, וסיפרה לי כזה סיפור שאמרתי לה, וואי, יש לי מועקה מלשמוע אותך, וזה קשה לעשות לי מועקה, כי אני כל יום שומעת כל כך הרבה. אמרתי לה, יש לי ממש מועקה מלשמוע אותך, ואת חייבת להתגרש היום. ואני לא אומרת את זה אף פעם. אני לא אומרת לנשים להתגרש, אני לא מעודדת אותם, אני לא זה, אבל היא עברה ממש התעללות נוראית.
וואו, זה גורם לך לחוסר אמון באנשים כבר? זאת אומרת, זה משהו שיצר לך?
לא, לא. לא, אני לא, את יודעת, אני יודעת לזהות את צבע האדם, אני חושבת שאני יודעת לזהות, לא תמיד אני יודעת לזהות.
כן, עדיין מפתיעים אותך?
כן.
וואו, איזה מטורף.
עדיין מפתיעים אותי, ובגדול אני כן נותנת אמון באנשים.
כן. שזה גם
אפשר לחיות אחרת. ברור. אחרת זה נורא מבאס לחיות ככה.
ברור, זה בשבילנו, לכן אני אומרת, כאילו גם אם עברנו משהו ולא משנה מה, בשבילנו כדאי לסלוח, בשבילנו כדאי להעביר, זה, את יודעת, את האחר אנחנו לא יכולים לשנות. מה שנשאר לנו זה הרגשות שלנו, הבחירה שלנו.
אני מאוד מסכימה איתך עם הקטע של הלסלוח. מאיפה זה בא אצלך?
כי גם נפגעתי, גם נפגעתי.
לא, אבל מאיפה בא לסלוח? כי להרבה אנשים קשה לסלוח. אני מאוד חושבת שסליחה, זה כוח על. שברגע שאתה סולח, כן. אתה מנקה מעצמך רעלים. אתה לא חייב בהכרח שהבן אדם שפגע בך ידע שסלחת לו.
נכון.
מאיפה זה בא אצלך?
מהבחירה הזאת שיש לי שליטה על השלווה שלי בחיים. כאילו, זה באמת בחירה שלי. וזה לא, באמת לא קשור לאחר. אם אני מחוברת לעצמי ומדויקת עם עצמי, תראה, אני אף פעם לא יריב ולא אסיים משהו בצורה לא יפה מצידי. זאת אומרת, אני תמיד יבוא ודבר, אני מורידה אגו, אני מאוד בעד לפתור דברים. אני, ברגע שאתה עובד על עצמך ואתה במודעות כל הזמן, אז אתה מבין שאין פה רע או טוב, אתה מבין שכאילו בסך הכל זה שיקופים, זה עבודה עצמית, אף אחד לא מושלם, כולנו באנו לפה לתפקיד. אתה מבין דברים קצת בתדר יותר גבוה. אז אין מקום פה לריב, אין מקום פה, משהו לא מסתדר, בואי, תדברי, פנים מול פנים, בואי נפתור, בואי נשב. והרבה פעמים אנשים לא באותו תדר שלנו, כן? ואנשים לא מתנהגים כמו שאנחנו חושבים שהם התנהגו. ואתה מבין את זה, שזה באמת מה שנשאר לך, זה עצמך, אתה לא יכול לתקן אותם, אתה לא יכול לשנות, ויש אנשים שבאמת, עם כל המודעות שלי, אי אפשר, זה פשוט לסגת, לסלוח עם עצמי, בלי להיות, יש לנו תמיד את הקטע הזה לצאת צודק, כן? שהצד השני יודע, שזה, אם אני שלמה עם עצמי, אם אני עושה חשבון נפש עם עצמי, אם אני ממשיכה לעבוד על עצמי ולתקן, פשוט לסלוח, פשוט להבין שזה לא, שום דבר גם לא אישי. אנשים לא באמת רוצים לעשות לך רע, כן? כאילו, רע להם עם עצמם, במקום נמוך, הם במקום מאוד שופל עם עצמם, קשה להם, הם מורמרים. אז במקרה הם יוציאו את זה עליי, הם יוציאו את זה עוד חודש על מישהו אחר, כאילו זה לא... וההבנה הזאת עוזרת לי מאוד. כי הרבה פעמים אני, את יודעת, אנחנו נותנים, ואנחנו מתמסרים לאנשים, ואכפת לנו. לפעמים מתאכזבים, לפעמים...
ברור, זה אנושי להיפגע.
כן, בדיוק.
אבל זה מאוד נכון לא לקחת דברים באופן אישי, זה אחת התובנות של 4 התובנות. ואם את מצליחה לעשות את זה, וואו.
זה עבודה. זה עבודה. אבל זה חייב בשביל השלווה שלנו, בשביל החיים שלנו. אחרת, את יודעת, זה כל דבר יכול להרר. גם אם מחמיאים לך מדי ואת נתלית על זה, אז ברגע שלא יחמיאו שוב, את מתעררת. וגם אם פוגעים, לא להתערר. לא לתת לשום דבר יותר מדי להיכנס, לא למחמאות ולא להלבונות. זאת אומרת, להיות בדיוק עצמי, פנימי כזה.
את צריך הרבה ערך עצמי בשביל להיות במקום הזה.
נו מה.
את עובדת על זה?
ברור, ערך עצמי זה הבסיס להכל.
איך עובדים על זה?
וואי, זה באמת עבודה של להתחיל בצעדים קטנים, ולשים את עצמי במקום הראשון, כל הזמן. כי אם אני לא אשים את עצמי במקום הראשון, אני לא יכולה לתת, אני לא יכולה להיות שם, אני לא יכולה באמת להיות, את יודעת, אנשים שהם לא שמים את עצמם במקום הראשון, והם בריצוי, הם נדפקים, וגם הסביבה שלהם נפגעת. אז אני תמיד אומרת לעצמי, קודם כל, את, כדי שתוכלי לתת לילדים, כדי שתוכלי להיות אישה טובה, כדי שתוכלי, קודם כל, תתפחי את עצמך. והייתי כל הזמן קשובה לעצמי. זאת אומרת, גם בזמנים שלא היה לי, נגיד, כסף, על טיפול הוצאתי. על אימון אישי הוצאתי, הסקתי. על לצאת לקפה עם חברה ולהשתחרר, עשיתי. ודברים כאלה מעלים לך את הערך. אוקיי, את שווה, את יודע, זה כל דבר קטן. לקנות משהו מסוים, אם הרגשתי שאני צריכה את זה לאותו רגע, פשוט עשיתי את זה. זאת אומרת, כל דבר, בשביל עצמך, שאת יכולה לעשות, זה מבורך, וזה לאט לאט. כמובן שאחרי זה מגיע גם השליחות שלך בייעוד, ואת כבר עושה, ואת מתפרנסת והכל, אז כמובן שזה עולה. אבל זה מתחיל מבייבי סטפס.
מדהימה.
זה לא ברגע. נכון. וגם לא לתת לדעות של אחרים להיכנס.
איך עושים את זה?
לי זה בא באינסטינקט, כי הייתי רגילה כל כך לשמוע דברים על עצמי, שפשוט כן. חסמתי, עשיתי בלוק. אבל גם זה לא מוכר להתחיל את זה. פשוט לדעת שאנשים, כל אחד מדבר מהכישלונות שלו, מהפחדים שלו. אף אחד לא באמת, לא להתעלות על דעות של אנשים, כי גם זה לא יעזור. אם בן אדם ילך להגיד לך לעשות משהו מסוים ותעשי אותו, אז זה הצלחה שלו. אם תקשלי, זה כישלון שלו. בסופו של דבר, צריכה להיות את, בזכות עצמך. אז פשוט לעשות דברים. וגם אם תקשלי, תלמדי. תקומי. קחי אחריות. אנשים לא רוצים לקחת אחריות. לא רוצים. וזה הבעיה. אז פשוט, את יודעת, לחסום רעשי רקע, להתחבר לזהות הפנימית.
נכשלת גם? כן. בדרך הזאת?
ברור.
במה?
מה זה נכשלתי? אני לא רואה את זה כישלון, כי היום אני מסתכלת אחורה על הכל, ואני אומרת, וואו, איזה מתנה. כל דבר.
שיעורים.
בדיוק, שיעורים, אני לומד מזה כל כך הרבה. היה לי פציעת סקי שנה שעברה, כן? שברתי את הרגל.
טוב, זה לא קשור לכישלון.
לא משנה, אבל גם זה, כאילו, הייתי יכולה להסתכל על זה כמשבר. היום זה, אני אומרת, וואו, איזה כיף שזה קרה. באמת, מתנה, לימד אותי דברים, חיזק אותי בצורה מדהימה.
מה זה לימד אותך?
הרבה שיעורים, על לשחרר. נפלתי אפילו לא טוב. כן? לא שחררתי, נפלתי בצורה לא טובה, לסמוך, זה חיזק לי את הזוגיות, להיפתח, להיות מי שאני. את יודעת, היה לי קטע כזה קצת ביישן, אפילו בזוגיות, כזה שלא יראה אותי ככה, שלא זה, פתאום אני סיודית, צריך לקחת אותי לשירותים, דברים הכי אינטימיים. לא קרה כלום, ההפך, זה רק חיזק. זה רק הראה לי שאני יכולה להוריד את כל המסכות, להיות אני. פתאום זה גרם לי לראות נכים אפילו בצורה אחרת, כאילו אני על כיסא גלגלים פתאום. את יודעת, את הולכת ברחוב, את לא רואה אותם אפילו. אני רואה, היום, אני מעריכה כל דבר, אני הולכת לשירותים לבד, אני אומרת, וואו, כאילו, את נהפכת לחיות בהודעה אינסופית. הרבה פעמים שנוח לנו וקל לנו, אנחנו חיים את החיים כזה על...
כל מובן מאליו.
כן, הכל מובן מאליו, אז אין גם התרגשות מכלום, ואין סיפוק. פתאום כל דבר, אני מחליפה לילד שלי טיטול, אני אומרת, אימא, איזה כיף, לא יכלתי לעשות את זה. לא יכלתי, אז זה מתנה, אני רואה את זה כמתנה. בתחילת הדרך נכשלתי, בדילים הראשונים, קבלן הקץ אותי, שאני בחורה בת כלום, שסוף סוף השכנעה משקיעה להשקיע איתה, וקבלן הקץ אותי, $70,000. וזה היה הרגע שיכלתי להישבר ולהיכנס למיטה, ולא עשיתי את זה, לקחתי אחריות. בסופו של דבר, long story short, סיימנו את הפרויקט, היה גם רווחים, עזרא עזב את העבודה ועשה דברים בידיים שלו, אז הוא גילה גם שזה התחום שלו, והיום בבנייה הוא מאוד גדול, הוא קבלן מאוד גדול. זאת אומרת, יכלתי להסתכל על זה ככישלון, אבל הוצאתי מזה את ההצלחה הכי גדולה, זאת אומרת, משם התקדמנו בצורה מדהימה. אז זה עניין של לקיחת אחריות, גם על הכישלונות. לא באתי ואמרתי, הקבלן, ההוא, לא, אני, כן, אני אשמה, אני הייתי צריכה לשים לב, כן, אני, כי כשאני אומרת אני, אז גם אני יכולה לתקן. כשאני אומרת הוא, אז מה יצא לי מזה? אמרו לי, תתביאי אותו, לא תבעתי אותו. מה זה יעזור לי? במקום זה מה עשיתי? השקעתי את האנרגיה ב... לעשות דברים מזה. בעצמי, בפעולות, לצאת מזה, נכנסתי לעולם המודעות באותה תקופה, כדי להבין למה זה קרה לי. זאת אומרת, נברתי בעצמי ולקחתי אחריות, לא מתוך האשמה, מתוך, באמת, זה שלי. ואם אני לא אעשה את זה, אף אחד לא אעשה את זה בשבילי. ויצא מזה דברים מדהימים. קודם כל הוא הרוויח בסוף, שזה היה מטורף, כי השוק בדיוק עלה, ומחרנו את זה הרבה יותר, וזה היה באמת לטובה. דבר שני, למדתי מי אני לא רוצה לעבוד. זה המשקיע שהוא לא היה חיובי, הוא לא הגיב לזה טוב, וכאילו ממש, אז אני לא עובדת עם כאלה אנשים יותר, ומאז המשקיעים שלי זה אנשים הכי מדהימים ומדויקים שיש. למדתי על עצמי. ושאת לומדת על עצמך מיד, אף אחד לא יכול לקחת לך את זה. כאילו זה ערכים כזה ש... תמיד נזכרת, את זוכרת איך הגבת? אז אל תפחדי. אין ממה לפחד. אז כן, אני מסתכלת על זה ככה, כאילו תמיד יש, את יודעת, אתגרים ודברים, אבל אם אתה יוצא מזה ואתה לומד מזה, אז זה לא כישלון.
טוב, אחרי, אני התאהבתי בך, זהו.
את באה לארצות הברית.
את מהממת.
אנחנו עוד נשב.
אנחנו נשב, גם פה וגם בניו יורק.
יאללה, ברור.
את באמת אישה עצירה ומרשימה.
איזה כיף.
אני מאוד מתחברת לכל התובנות שלך, לכל הערכים שלך.
את יודעת שכל החברות שלי בגיל שלך ויותר, את יודעת שזה, קוראים לי נשמה עתיקה, זה הסביבה שלי היום. זה אני, ואין מה לעשות.
והזקנות.
כן, הזקנות הצעירות החתיכות, הלוואי לכולם לראות ככה בגיל שלך.
טוב, אז תודה רבה. אני חושבת שאני אחתוך את הקטע של המחמאות.
את לא תחתכי את הקטע של המחמאות, ואת תשאירי את זה.
תודה שבאת.
בשמחה,
תודה. ואם הפקתם ערך, ואם מישהו לא הפיק ערך מהפרק הזה, אז בבקשה להקשיב לו שוב. אתם מוזמנים להעביר את זה הלאה, לעוד מישהו שצריך לשמוע איך אישה צעירה הגיעה למה שהגיעה, עם ערכים, עם כוחות, באמת מרשים מאוד. ונתראה בפרק הבא.
תודה רבה.